פרק ז' פסוק כ"ט, לבד ראה זה מצאתי, שים לב מצאתי את זה, אשר עשה האלוקים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים, בתנ"ך זה מופיע עם חשבונות. תראה, הקדוש ברוך הוא עשה את האדם ישר, ובני האדם חיפשו הרבה חשבונות. מסביר האדמו"ר הזקן בספר התניא באיגרת הקודש בסימן כ"ב, מה הקדוש ברוך הוא עשה את האדם ישר, הוא עשה אותו שיהיה ישר, קודם כל בגשמיות, שהוא יהיה איש ישר. ובנוסף לזה הקדוש ברוך הוא עשה את האדם שילך בתמימות, זה הכל הסדר הטבעי של האדם. והם הביקשו חשבונות רבים, הפכו את הבני האדם להיות א', טיפוסים ישרים מפוקפקים, כלומר לא ישרים. ודבר שני, הם עשו את בני האדם, החשבונות הרבים עשו את בני האדם, גם כן ללא תמימים, ארמומיים ומלאי תחבולות. מה כל כך רע בתחבולות רבים? מה לא בסדר? תחבולות, מה חריפות, מה לא טוב? אומר המגיד ממזריץ' שכל דבר בא על חשבון משהו אחר. כשאתה עושה תחבולות וחשבונות, האנרגיה שאתה משקיע בשביל אותם החשבונות ובשביל אותם התחבולות מוציאה ממך כוחות וזורקת אותם להבל ולריק. כלומר, יש באדם אנרגיות מוגבלות. כשאתה מחלק אותם למקומות שונים, אתה מפסיד. אז מה אתה רוצה שיהיה? זאת אומרת, מה המבוקש? מה היה הדבר המוצלח יותר? שהאדם יתמקד בעניין אחד, במחשבה אחת, ימצא אותה לעומק, לאורך, לרוחב, וכן הלאה. איך אני מסביר את זה ביום-יום שלנו? הרי אנחנו עושים הרבה דברים, לא דבר אחד. אז אני רוצה להדגיש, יש שני דברים מאוד משמעותיים. היצר הרע, יש לו הרבה פעמים עומק. היצר הרע, יש לו הרבה פעמים עומק. מה זה עומק? הוא עצמו פילוסוף לא קטן, היצר הרע. אז כדי לנצח את היצר הרע, אתה צריך להעמיד מולו איזושהי בחינה מסוימת של עומק. אז אם יש לך, בין כל הדברים המעניינים שאנחנו עושים, צריך שיהיה לנו איזשהו דבר שאנחנו העמקנו בו יותר, נכנסנו בו יותר, חדרנו לתוכו יותר, וכמובן אני מדבר ברובד הרוחני. כאשר יש לנו דבר כזה, יש לנו כבר עוצמות נגד היצר הרע. משום שהיצר הרע הוא בטבעו חפרן. הוא חפרן, הוא מנסה להוציא ולהוציא ולהוציא ולהוציא, אז ככה, אז ככה, הוא בא מזווית זו, מזווית אחרת. אם היצר הטוב הוא צדיק תמים כזה, נאיב, אז הוא לא יוכל לעמוד מול היצר הרע. לכן, בכדי לעמוד מולו צריך להיות עניין מסוים שבו אתה לימדת את השכל שלך, את הלוגיקה שלך, את היכולת שלך לעשות פלפול, לעשות דרי, לעשות עומק. זה מה שעושים בלימוד גמרא, בלימוד בעומק, אז אתה הרבה חופר. מה זה נותן? זה נותן עוצמות נגד היצר הרע. הנקודה השנייה, לכל אחד מאיתנו יש 10 ספירות בתוכו, ובאחת הספירות נקראת ספירת הנצח. האדם נולד בטבע שהוא מרגיש שהוא צריך לנצח. הוא צריך לנצח לא בכל התחומים. האדם יכול להיות רגוע, הוא לא חייב כל הזמן להיות פרפקט, אבל הוא זקוק שיהיה לו איזושהי נקודה, איזשהו מקום שהוא יכול להגיד לעצמו, אני המנצח. ומכיוון שהאדם זקוק נפשית לתנועה מסוימת של ניצחון, הוא לא יגיע אף פעם לניצחון אם לא יהיה לו משהו שבאותו דבר הוא ספץ, באותו דבר הוא מוכשר. ואז הוא בעצם יבטא את הצורך הנפשי שיש לו להיות מיוחד ומנצח באיזשהו דבר. אף אחד לא ידע את התשובה, רק אני ידעתי. אף אחד לא הצליח להגיע לזה, רק אני הגעתי, וכן הלאה. כל אחד זקוק שזה יהיה לפחות בנקודה אחת בתוך האישיות שלו, וכשיש לו את זה בנקודה אחת, הבן אדם נמצא במצב טוב. הרמב״ם, גדול הדורות, ממשה ועד משה לא קם כמשה, הרמב״ם אמר, התבטא על, 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 על הבר פלוגתא שלו, זאת אומרת על החולק העיקרי שלו בספר היד החזקה, שמו היה רבי אברהם בן דוד ראשי תיבות רעבד, הבר פלוגתא שלו, עליו אמר הרמב״ן, מעולם לא ניצחני אדם אלא בעל מלאכה אחת. זאת אומרת, הוא נתן את הקרדיט לרב הזקן, היה מבוגר ממנו, הרעבד, שבהשגות שהוא השיג עליי, הוא באמת, כמו שאומרים, נגע בנקודות תורפה לא פשוטות. לא היה לי קל מולו. מה זה בעל מלאכה אחת? הרמב״ם היה גם רופא, וגם פילוסוף, וגם, 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 ומי שקורא את המכתבים שלו, יודע מה הוא קם בבוקר לעשות. אחרי תפילה. הולך לארמון של המלך, מטפל בפילגשים שלו, עד החצי השני של היום, מגיע הבית הרעב, חוזר, מחכה לו תור ארוך של חולים. מתי הוא היה פותח ספר ללמוד? מאוחר בלילה. הוא צריך לומר בבוקר להשכים קום. אז הוא היה בעל מלאכה, מלאכות הרבה. ואילו הרעבד היה איש, איך מה שנקרא, יעקב איש טעם, יושב אוהלים, יכל לשבת וללמוד. לכן התוצאות שלו, הלימודיות, יכלו להתנצח גם עם גדול הדורות, כמו הרמב״ם. והרמב״ם גם כן הוריד את הכובע בפניו, כמו שאומרים, לא פעם ולא פעמיים. וזה חשוב שנדע את זה, המשפט הזה הוא משפט מפתח, משום שזה טוב לדעת הרבה מקצת מכל דבר. זה טוב, אינטליגנציה כללית. אבל צריך שיהיה לאדם גם כן מלאכה אחת, שבה הוא מיוחד. מספרים על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שפעם היצר הרע בא אליו, התווכח איתו. והתווכח איתו, והוא עונה לו, והתווכח איתו עוד פעם, והתווכח איתו עוד פעם, הביא לו סברה לכאן, סברה לשם. אז שאל אותו רב לוי יצחק, סתם תגיד לי, מאיפה אתה יודע ללמוד כל כך טוב? מאיפה יש לך חריפות כזאת? אז הוא אמר לו, ראית פעם תלמיד חכם שצמח בלעדיי? זה ברור שזה יחסי, כשאנחנו אומרים שהם חיצוניים, הם חיצוניים יחסית. כתוב שיש להם נפש, ויש להם רוח לקליפות, ויש להם רוח נשמה, ויש להם גם כן חיה, חיה זה אחת הכוחות המקיפים שבנפש, רק יחידה אין להם, יחידה, ואנחנו מתי אנחנו חיים עם היחידה? אולי פעם בחיים, זה מתגלה אצלנו, זה דרגה מאוד מאוד עמוקה. אז אנחנו עכשיו נדבר על כמה בחינות באלוקים עשה את האדם ישר. זה הנושא שלנו, השיעור. אנחנו רוצים להבין את היושר שעשה האלוקים, ואנחנו רוצים גם להגיע לאותו יושר. זאת אומרת, איך אנחנו משחזרים את היושר הזה. אז הנקודה הראשונה שאני רוצה להביע בפניכם, שהאדמור הזקן, בספר המיוחד שלו, ספר ליקוטי תורה, כותב, אלוקים עשה את האדם ישר, פירושו, שהאדם הוא למעלה כמו למטה. זה הביטוי שלו. האדם הוא למטה כמו למעלה. זאת אומרת, יש לו איזשהו, מסביר את זה הבן שלו, הרבי האמצעי, מה הפירוש? כל דבר בעולם יורד בהשתלשלות, חוץ מהנשמה של האדם. הנשמה של האדם היא נמצאת פה כמו שהיא למעלה, יש איזשהו מתיחת קו ישירה. אם אני רוצה להוריד את הדברים האלה שהם יהיו יותר ברורים לנו, יש הבדל בין האדם לבעל חיים בצורה איך שהם הולכים. האדם בעמידה, והבעל חיים צורה שהמוח והלב והכבד הם ישירים. אצל האדם המוח, הלב והכבד הם בדירוג. אז מסביר הרבי הרייץ שעצם זה שאלוקים ברא את האדם עם יכולת טבעית קלה להרים את העיניים ולראות את השמיים, או במילים אחרות לראות את מה שלמעלה ממנו, זה עוזר לאדם לשחזר את עצמו. מה זה מה למעלה ממך? מה זה ההבטה כלפי מעלה? זה שאני מזהה את השורש שלי מהר. האדם יכול לטעות הרבה בחיים. האדם יכול לשגות הרבה. האדם יכול להטעות. אבל האדם יכול גם בקלות, בשנייה אחת, ברגע אחד, לתפוס את הטעות שלו ולתקן אותה, וגם לעזור לאחרים להתקן. וזה דבר שניתן דווקא למין האנושי, לאדם. אין את זה אצל בעלי החיים. זה בא בסימבוליות בזה שהם לא לא מסתכלים אל מה שלמעלה מהם, אלא אם כן הם צריכים איזשהו גזר שתלוי בדיוק על השוט של הרוכב. הם רואים את זה, הם רואים את זה באופן מאוד 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 אגואיסט. מה שאני רוצה, בשביל זה הם מרמים את הראש. אבל האדם מסוגל להסתכל למעלה גם בלי לחפש את האגו שלו. וזה היכולת שלו לתקן. אני רוצה את זה להמחיש. אבא ובן הולכים בשוק מחנה יהודה. ואחד מהתגרים צועק, אבטיח אדום מתוק. עוד פעם. הילד הזה, ילד בן 5, שמע את האמרה הזאת פעם אחת. בא הביתה, כל היום הוא צועק, אבטיח אדום מתוק. באותו צליל, כמו שהוא. האבא מרגיש, אני כל כך הרבה משקיע עם הילד שלי. אני מספר לו, אני מלמד אותו פסוקים, תורה, משנה. אני אומר לו, אף פעם לא זכיתי שאחרי שלימדתי אותו אפילו שיר, אפילו מילים של שיר יפה מקסים, שהוא חזר עליו כל היום כמו איזה סיסמה, כמו שהוא צעק על האבטיח אדום מתוק של ההוא. למה זה ככה? כאילו, זה אכל אותו בפנים. הוא עשה חשבון נפש. והוא הגיע למסקנה, והוא הלך לבדוק אותה. המסקנה שלו הייתה, דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. הבחור הזה שם במחנה יהודה, שצעק, אבטיח אדום מתוק, עם כל הלב הוא צעק את זה. הוא פשוט רוצה קליינטים, הוא רוצה פרנסה. הוא צעק את זה עם כל הלב, זה נכנס לתוך הלב של הילד. אבל כשאני מלמד את הבן שלי משנה, זה עם חצי לב. זה עם שני שליש לב, עם 90%, אבל לא 100%. מכיוון שזה לא לגמרי דברים היוצאים מן הלב, אז הם לא נכנסו לגמרי אל הלב. הלך בדק, עשה עבודה עם עצמו, אמר דבר שיצא לו מכל הלב, נתפס אצל הילד. זאת אומרת, אתם רואים דוגמה לאדם, זה קלאסי למהות האדם, הדוגמה עם האבא הזה. הוא רואה, הוא מבחין, קולט את הבעיה, מנסה למצוא לה פתרון, משנה ומתקדם הלאה. זה לא אופייני לשום דבר, לא בבריאה, לא לדומם, לא לצומח ולא לחי. להם, אם הם משנים את עצמם, זה אינסטינקט, זה משהו מולד. לא הייתה פה חשיבה, לא הייתה פה חרטה, לא היה פה יכולת לעלות מעל העניין, אלא זה ישירות. לכן. כל פעם שאנחנו רוצים לדעת אם האדם שעומד לפנינו הוא יותר בן אדם או יותר בהמה, אתם יודעים שיש לנו נפש אלוקית, נפש בעמית, אם אנחנו רוצים לזהות לצורך פגישת עבודה או לצורך פגישת נישואין או לצורך סתם ידידות, אתה רוצה לזהות האם האדם שלפניך הוא בהמה או שהוא בן אדם, אז אומר האבא של הרבי, אתה יכול לראות את זה בפי העקשנות שלו. אם אתה רואה שהוא עקשן על דברים של מה בכך, בוא נשב פה, לא, שם. למה שם? לא יודע, נראה לי שם. אז מה אכפת לך נשב פה? לא, דווקא שם. למה? ככה נראה לי בהתחלה. ברגע שזה משהו הגיוני, בסדר. זה טוב, להתעקש, אנחנו נקראים עם כשעורף למעליותה. אבל כשמדובר על עקשנות שהיא סתם ככה, אז הוא נותן לזה רמז, יש בפסוק על אחד ממלכי אדום, שמלכי אדום הם תוהו, ושם עירו של אותו מלך, אבית. אבית, עין, שתי ווים, יוד, תף. אז הוא אומר, אבית מלשון מעוות. יש אנשים שנדבקים, כמו בעולם התוהו, ששם נדבקים לאיזה נקודה, איך אומרים? נתקע שם, בנקודה הזאת הוא נתקע. כמו איזה דיסק עם שריטה, כל הזמן הוא נתקע שם, אין נזרימה, אין יציאה, אין התקדמות. ולמה? מפני שהאדם הזה מחובר יותר לחלק הבהמי שלו. הבהמה שבתוכנו באה מעולם התוהו. עולם התוהו זה עולם הנקודים. עולם הנקודים זה להתאפס על איזושהי נקודה וגמרנו. לא רואה יותר כלום. כמו שאומרים, לא רואה אף אחד ממטר. תראו אחד כזה, תברחו ממנו. כי כתוב במשנה, 50 אמה מישור המזיק. משום שאתה יכול להיות בטוח שהבן אדם הזה זה בעל חיים. כשהוא לא רואה אף אחד ממטר. אז הוא בהמה במהיטבה. הוא לא האנוס שבו יושן. וזה דבר שאנחנו יכולים להשתמש בו, זה דבר שאנחנו יכולים להבין אותו, ואנחנו יכולים גם לזהות את עצמנו, ואנחנו יכולים לזהות גם את זולתנו בהיבט הזה. הלאה. החסידות טוענת שלב מתקדם. מה ישר בתוכנו? אלוקים עשה את האדם ישר, לא נשכח. מה ישר בתוכנו? הנשמה שלנו היא ישרה. והם ביקשו חשבונות רבים. מי הם החשבונות הרבים? הדברים הבטלים, לפי הפרשנות של הצמח צדק, הדברים הבטלים של המה בכך שהן בהם תועלת. במילים פשוטות, ככל שנשמע יותר פוליטיקה, רדיו, תוכנית הכל דיבורים, שטויות, אבלים, לשון הרע, רכילות, אנחנו מעקמים את הראש בלי שנשים לב. זה לא שמישהו עושה לנו את זה, אנחנו עושים את זה לעצמנו. כי אלוקים עשה את האדם ישר, זה החלק הרוחני שלנו. והם הביקשו חשבונות רבים, זה החלק הבטל, החסר משמעות שיש בתוכנו. משל, המדרש מביא משל לאדם שהיה מנגן בכינור. והיה לו אומנות, עד שהוא נקרא לבית המלך. המלך רצה לשמוע אותו. והמלך נתן לו תפקיד קבוע לנגן אצלו בארמון בזמנים מיוחדים. ויהי היום, והכנר הזה חטא לפני המלך ומרד בו. והחוק אמר שמרידה במלכות עונש מוות. ובכל זאת, גם לאחר פסק הדין, המלך השעה אותו בארמון, משום שהוא לא רצה לוותר על הכישרון המיוחד שהיה לו. עברו ימים, והמנגן המופלא הזה הזקין, עד שכבר לא יכל לאחוז כינור ללא ידיים רועדות, ואז ביצע בו המלך את פסק הדין. שאלו את המלך מדוע, מה קרה עד עכשיו? הוא אומר, עד עכשיו היה חבל לי על הכישרון שלו. כאן המדרש עוצר ואומר, הכנר הזה זה הנשמה. הנשמה שבתוכנו יש לה קולות של צלילים מיוחדים. כל העולם מנגן מנגינות אחרות, מנגינות של אוכל, מנגינות של שתייה, מנגינות של תאווה, כל העולם. הנשמה היהודית יש לה איזושהי מנגינה עדינה של כינור, שגם כאשר הנשמה עושה משהו לא במקום, לא לעניין, האדם חטא, האדם פשע, אבל שווה למלך להחזיק אותו. במה דברים אמורים? שהוא עדיין יודע לנגן בכינור. אבל ברגע שהוא מאבד את מה שיש לו, את המיוחד שבו, את הנשמתיות שיש בו, אז בשביל מה אני מחזיק אותך? גויים יש לי מספיק בעולם, אני לא צריך אותך ישראל גוי. מספיק יש לי הרבה גויים אחרים. ופה הנקודה הזאת היא באה לידי ביטוי, למשל, בקום המדינה, כשרצו, הקימו, בהגיעה, בהשקעה, הגיעה איזה משלחת מארצות הברית, לבקר פה. והישראלים שלנו, אומרים, היהירים, לקחו אותם ממקום למקום, בוא תראו, יש לנו פה מפעל להתפלת מים, פה יש לנו זה, פה זה. והם רואים שהאמריקאים מעקמים את האף. הם אומרים להם, מה שיש לכם פה בכל המדינה, לנו יש ברבע עיר. אנחנו לא צריכים אתכם בשביל זה. אנחנו חיפשנו לראות איפה החלקים הקדושים של הארץ הזאת, של ההולי לנד הזה. בואו תספרו לנו את העבר שלכם, תסבירו לנו את העבר בתוך הארכיאולוגיה שלכם, תכניסו אותנו לחלק הרוחני, בשביל זה אנחנו באנו. אסור לנו אף פעם לשכוח, יהודי צריך שיהיה לו, אנחנו אומרים, כסף וכבוד והכל. אבל אסור לו אף פעם לשכוח שמה שהעולם מצפה ממנו, המנגינה שהעולם רוצה לשמוע ממנו, זה הפן הנפשי. זה הפן הרוחני. אנחנו משתדלים להיות כל כך, אנחנו עושים כל כך הרבה רושם. המדינה הכי קטנה שכל כך הרבה מדברים עליה, בחלק מהמפות בעולם אפילו לא רואים אותה. היא כן חוקי, לא חוקי, לא משנה. אבל אנחנו לא מייצרים מכוניות, לא מייצרים מטוסים, לא מייצרים טנקים, כמעט לא. כל דבר אנחנו בקטנה, אין לנו הרבה. היכולת שלנו נמצאת כאן. היכולת שלנו נמצאת כאן. היכולת שלנו נמצאת במוח ובלב, זה הכוח המיוחד שנתן הקדוש ברוך הוא ליהודי, ואסור לו אף פעם לשכוח את העיקר ואת התפל. הרעיון הזה קיים גם בתוך העולם, מה שנקרא, בתא המשפחתי הצער והקטן. לא רק באומה, אלא גם בתא המשפחתי. בתא המשפחתי אתה יכול לראות אנשים שיש להם מה שנקרא כימיה, ויש להם הדדיות ואהבה וכן הלאה, עולים מדרגה לדרגה, יש להם הכל. מה הבעיות שלהם? קצת בעיות כלכליות, אולי קצת בעיות חברתיות, אולי איזושהי נגיעה מסוימת של חוסר שלמות, אבל בגדול הכל טוב. ולפעמים האנשים על דברים זוטרים יכולים לריב, במקום להביט על כל כך הרבה דברים נפשיים, מהותיים, שיש להם כן בתוך הזוגיות שלהם, לוקחים איזה שהם נקודות של חומר, ושים אותם על אל, שמים אותם על נס, מרמים אותם על נס, ומתווכחים ורבים על כך שהדבר לא מושלם, הגשמיות לא מושלמת. אתה יכול לראות אדם, כן, אז למה אשתי לא יוצאת איתי אף פעם, לא בא לה? אבל חוץ מזה, איזו אישה הזאת? אותו דבר אישה אומרת, למה הוא לא ככה? אבל אתה מסתכל, אתה רואה ב-98% מהצדדים הנפשיים שלהם, הקשר נהדר, הקשר טוב. אז חסר איזשהו משהו קטן, גשמי. ואת הדבר הגשמי הזה, לשים אותו על נס, זה לא יהודי. יהודי יודע להגביר את הצורה על החומר. הוא יודע להעריך את הדברים המהותיים, הנפשיים, ולא כל כך את הדברים הגשמיים. שלמות אין אצל אף אחד. השאלה, מה אתה מוותר על מה? יהודי בטבעו אמור לוותר על צדדים גשמיים בשביל צדדים רוחניים. אם עומד לכם, האמת היא שיהיה לכם הכל. אבל אם עומד לכם פעם במבחן, זה על חשבון זה, מה עלינו לוותר? תמיד על הצד הגשמי יותר על הצד הרוחני. זה מהותו של יהודי, וככה הוא מגיע לשקט הנפשי האמיתי שלו. מה שאין כן כשהוא יוותר על הצד הרוחני בשביל הגשמי, אז הוא הרוויח בקטנה, אבל ברובד הפנימי הוא לא מוצא מרגוע פנימי אמיתי לנפש שלו. שאלת השאלות היא, איך אנחנו מיישרים את הראש של עצמנו? איך אנחנו מיישרים ראש של האנשים שסביבנו, שאנחנו מרגישים צורך לעזור להם, אם זה המטופלים, אם זה בני הזוג, בן, בת, אם זה הילדים, אם זה החניכים? איך מיישרים לבן אדם ראש? כלל ראשון, לא ישיר. יש לנו חמישי תורה. הספר הראשון כולו סיפורים, ספר בראשית. הוא נקרא בתורה ספר הישר. כי אלוקים עשה את האדם ישר. הקדוש ברוך הוא עשה את האדם סיפורי. האדם יש לו סיפור חיים. כל יום והסיפור שלו. מה גורם לאדם להתקדם בחיים שלו? מה משנה אתכם? מה גורם לכם לתובנות חדשות? מה מעורר לכם את המוח? מה מרגש לכם את הלב? סיפורים. סיפורים זה כל מיני נקודות, זה יכול להיות משהו קצר, אבל הסיפור הוא זה שמשנה אותנו, משום שיותר מהלוגיקה הסיפור חודר לתוך הנפש הכי חזק. לכן ספר בראשית זה ספר סיפורים, משום שהוא ספר הישר, משום שהוא ספר שמיישר את הראש. ולפני שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה, ולפני שהוא נתן להם את המצוות, קודם כל סיפורים. סדנת סיפורים. קודם כל ליישור ראש. לכן הסדנה הטובה ביותר זה דווקא אם תיווצר כזו סדנה, אז זה הסדנה שאתה משנה ומרפא בני אדם באמצעות סיפורים. מספר סיפור פה, סיפור שם, זה אחד הסיבות שרבי נחמן מברסלב היה מספר סיפורים, כן? הוא אמר, אני רואה באיזשהו שלב שאני כבר לא מסתדר איתכם עם התורות, אתם שומעים ולא מבינים או לא קולטים. אני אעשה את זה באמצעות סיפורים. זה נכון ביחס לכל אדם. אם הוא מצליח פעם לשנות אצל מישהו משהו, זה באמצעות הסיפור. אז אני רוצה לספר לכם סיפור. מספרים על אחד מהגאונים בדורות האחרונים, לפני מלחמת עולם השנייה, היה גר בבריסק שבליטא, שמו היה רבי חיים מבריסק. הוא היה רב העיר. באותה העיר הגיע גנרל גוברנטור חדש, שהדבר הראשון היה שונא יהודים. דבר הראשון, לסגור את הבית ספר של היהודים. שילכו לבית ספר הכללי, שלא יחזיקו מוסד חינוכי בפני עצמו. מה המטרה שלו הייתה? כתוב, אם אין גדעים, אין תיישים. אם הילדים לא ילמדו את התורה, אז גם שיגדלו הם לא יהיו. אז היהודים הלכו בדרך שהייתה נהוגה בגלות, ניגשו לאותו שר ואמרו לו, פצ'ה מצ'ה, כמה זה יעלה לנו? כמה אנחנו סוגרים איתך? אז הוא היה טיפוס נאור, הוא פולי מהמשרד. לא רוצה לראות אתכם. עוד אני אשים אתכם על ניסיון לשחד פקיד ממשלתי, גוברנטור, נורא והיום. הם ברחו כל עוד נפשם בם. אחרי שהם יוצאים החוצה, הם לא יודעים מה לעשות, הם הולכים לרב. אומרים לו, רבי חיים, מה אנחנו עושים? אז הוא אומר להם, נו, ניסיתם שוחד? אז הם אומרים לו, ניסינו, הוא לא רוצה לקבל. מה, אתם הצעתם לו ככה ישיר? לא, אז איפה השכל שלכם, יהודים? כמה רציתם לתת לו? והם אומרים לו, 1,000 רובל, סכום עתק. אומר, בסדר. הולך הביתה, יום שרב קיצי, לובש את המגפיים, לובש את הסוודר ואת המעיל, שם על עצמו כובע שיורד ככה על האוזניים, לוקח את המטריה, הולך ברחוב כולו נוטף זהה לבית של הגוברנטור הזה, דופק אצלו בדלת, הוא מסתכל עליו, הוא לא מכיר כל כך, הוא יודע לסנוע יהודים, אבל הוא לא כל כך מבין, הוא אומר, זה על תלבושת של הרבנים כאילו, הרבנים הולכים עם תלבושת כזאת, אז הוא אומר, לא, למה כבודו לבוש? בוא אני אגיד לך, אני חלמתי שסבתא שלי אומרת לי שמחר הולך לרדת גשם. זאת אומרת, היום הולך לרדת גשם זילפות, אז אני התכוננתי. הוא מגחך. נו, חלום. סבתא, נו, בא בחלום, בשביל זה אתה צריך ללבוש כמו איזה אחד שנפל מהשכל, נפל מהירח. אז הוא אומר לו, אם היית מכיר את הסבתא שלי, לא היית מדבר ככה. נו. זה לא כל כך שכנע את הגוי. אז אומר לו הרב, אתה יודע מה? אני בטוח 1,000,000% שיורד היום גשם. בטוח. אתה יודע מה? אני אתערב איתך. אם לא יורד גשם, 1,000 רובל אני נותן לך. אם יורד, סליחה. אם יורד גשם, אם לא יורד גשם, 1,000 רובל אני נותן לך. ואם יורד, אתה נותן לי 10. סגור? סגור. אבל טוב, סדר. בשמה באת? רציתי לדבר איתך על בית הספר היהודי שאתה סגר. אמר, תשמע, אני גזרתי 30 יום, אתם סוגרים את בית הספר, נשארו לכם עוד 28. אין על מה לדבר. אומר, אני אמר לו הרב, אני ידעתי שזה ככה, אני מבין אותך, אני מבין אותך, זה בסדר. טוב. והולך. לא ירד גשם. הרום מחכה כל היום ליד החלון, ניצח את הרב, לא ירד גשם. למחרת הרב מגיע, שעה 10 בבוקר, שם על השולחן 1,000 רובל, אומר לו, הוא היה נאור, טיפוס נאור, אומר לו, אני לא לוקח כסף. זה היה סתם צחוק, זה לא היה ברצינות, נו באמת. זה היה סתם. אומר לו, למה אתה אומר שזה היה צחוק? ואם היה יורד גשם, אתה לא היית נותן לי 10 רובל? בטוח שהיית נותן. בטוח שהיית נותן. אז מילה זה מילה. שם לו את 1,000 רובל על השולחן, הוא מקפל אותם, שם אותם בכיס, אומר לו, כל טוב, להתראות. רק רציתי לבקש, אל תיגע בבית ספר שלנו, ביי. הוא אפילו לא חיכה לתגובה, ביי. הלך, לא נגע בבית ספר, הכל בסדר. ומאז תושבי בריסק למדו, לא רק שצריך לשחד, ולא רק באיזה גובה סכום, אלא גם צריך לדעת איך לשחד. זאת אומרת, הוא בעצם הכניס את הבן אדם לסיפור. הוא הכניס אותו, מה זה סיפור? הוא משפיע עליך באופן עקיף. יש לנו מנעולים בנפש. כל פעם שבא מישהו ומנסה לשגע אותנו, רציתי לדבר איתך על משהו. אתה מוכן לשבת איתי כמה דקות? יש לי איזה נושא מאוד מאוד חשוב. סליחה, הרב, באיזה דבר אתה רוצה לדבר איתי? בנושא כל הטיפול פה של המקום. אני צריך לדבר איתך משהו. אתה כבר מתכווץ. כל מילה נוספת שאני אומר, אתה מתכווץ יותר, עוד יותר, עוד יותר. ואז אתה יושב ככה כמי שכפאו שד. תגיד לי, למה זה ככה? תגיד, יש לך בעיות? אתה תבוא, תיתן את השיעור שלך ותלך. מה אתה מתערב בעניינים ענייני הנהלה שלא נוגעים אליך? זה בדיוק ככה קורה כאשר אתה מדבר ישיר. אבל אם אני מדבר איתך על סיפור, ואני מעביר את המסר ככה, ואחר כך אני מעביר אותו ככה, אתה אפילו לא מרגיש מה אני רוצה ממך. אתה לא מרגיש איך אני משנה אותך. ולכן, הדבר הכי חשוב, כל אחד והיושר שלו. ליצר הרע יש את היושר שלו. לנפש הבהמית יש את היושר שלה. כשאת רוצה לשנות, איך אומרים? בכביש אל תהיה צודק. תהיה חכם. אני כבר ראיתי הרבה ישראלים דוגרים שיודעים לשים את הדברים על השולחן, והם אף פעם לא נענים. למה? אמרתי רק את האמת. זה האמת שלך, מותק. אני לא רוצה לקבל את האמת שלך. כדי ליצור שהאמת שלי תתקבל אצל מישהו אחר, אני צריך לעשות אותו כלי. אני צריך לבנות אותו שהוא יהיה בכלל בנוי. הסיפור בונה כלי. אחרי שיש כלי אפשר כבר לדבר באופן ישיר, אבל הסיפור נותן רקע לעניין, הוא בונה את העניין ומקדם את העניין. לכן אנחנו צריכים להבין שיש פה דבר עוד יותר עמוק מזה. מה שעומד מאחורי הסיפור זה משהו עוד יותר פנימי. כשאני בא למישהו ואני אומר לו, בוא אני אלמד אותך, בוא אני אלמד אותך, אז מה הוא מרגיש? הוא מרגיש אפס. מי מאיתנו אוהב להרגיש אפס? אלוקים ברא את האדם להיות משפיע. האדם בנוי לתת, להקריב, לתת לאחרים. אם אתה חכם, כשאתה רוצה לשנות מישהו, להשפיע על מישהו, תשפיע עליו באמצעות זה שהוא משפיע. שמעתם את הנוסחה? תשפיע עליו באמצעות זה שהוא משפיע. איך הוא עושה את זה? אומר את זה השלה הקדוש, אומר את זה ככה. שלמה אומר במשלי, הוכח לץ וישנאקה. הוכח חכם ויאבקה. אז השלה נותן פירוש אדיר. הוכח לץ, תבוא לבן אדם, תגיד לו, למה אתה כזה ליצן? ישנאקה. הוכח חכם, תגיד לו, איזה חכם אתה? לא מתאים לך, אתה עם הזה, ואתה מסביר לו עד כמה הוא חכם, אתה משכנע אותו שהוא חכם. לא מתאים שתתנהג ככה, ויאבק, אז הוא משתנה. זה תנועה פשוטה לכל דרך של יצירת שינוי באדם. אתה לא עובד אליו, תראו, זה מאוד פשוט. אם הוא לץ, אז סליחה על הביטוי, הוא טמבל. אם הוא טמבל, אז הוא ישתדל להוכיח לך שהוא כזה. וגם מה שאתה אומר לו, הוא לא יקבל. אבל אם אתה רוצה לשנות אותו, אז בינינו, זה בגלל שאתה מאמין שהוא יכול להשתנות. אז למה אתה לא אומר לו את זה? למה אתה לא אומר לו שהוא חכם, שהוא יכול להשתנות? למה אתה מדבר רק על הנקודה הרעה? אתה מקבע אצלו את הרע. לא חבל? זה תנועה שהאדם היה יכול לשנות הרבה בעולם, אם הוא היה רק משנה את הראש שלו ביחס לאותם אנשים שהוא פונה אליהם. הלאה, ילד קטן בגן חובה חולם על זה שהוא יהיה בכיתה א', וילד בכיתה א' חולם איך זה החיים, איך החיים שם בכיתה ב', ובבית גומר כיתה בית ספר יסודי, אז הוא חולם על איך זה הולך שם בתיכון או בישיבה או לא משנה במה. והאדם הלא נשוי, איך זה שמה שנשואים? וכן הלאה. ואחרי שהאנשים כבר מיצו את מה שיש פה בעולם הזה, אז הם שואלים, מה קורה בעולם הבא? יש איזה סדר מסוים בחיים של האדם. האדם נמצא כאן, ובאותו זמן שהוא נמצא כאן, הוא חושב על השם. וכשהוא יהיה שם, הוא חושב על השם היותר רחוק, וכן הלאה. החסידות אומרת שהטבע הזה הוא טבע בהמי, הוא לא טבע אלוקי. כלומר, זה לא טבע שצריכים להאדיר ולגדל ולרומם. שאיפות כן, אבל תהיה כאן. כשאתה כאן, תהיה כאן. ישבו פעם כמה אמאות על ספסל כשהזעתותים משחקים על המתקנים בגן הציבורי. אמא אחת אומרת, הגיל הכי מתוק זה הגיל הזה, היא מצביעה על איזה ילד, הכי מתוק. ככה שזה בין, הוא עדיין לא מספיק חכם כדי להתחצף, ועדיין זה, והוא לגמרי שלי, והוא לא כזה כבד, ואני יכולה להרים אותו, וכאילו, אמא אחרת אומרת, אני חושבת שזה הגיל ההוא הכי מתוק. ואמא שלישית אומרת, גיל אחר. הייתה שם איזו זקנה אחת חכמנית, היא אומרת להם, ואני חושבת שכל הגילאים הם מתוקים. אתה צריך ללמד את עצמך ליהנות מכל גיל וגיל. יש ליהנות מההיריון, ויש ליהנות מהחודשים הראשונים שלא נותנים לך לישון בלילה. זה חלק מהקטע. זה חלק מהנחמדות של העניין. זה מעניין כזה. איך אומרים? תיכנס לתוך הטיסה הזאת. זה טיסה. תיכנס לתוך הטיסה. יש מצב טיסה, יש מצב שינה, יש כל מיני מצבים. אז תחיה כל מצב. תשמעו, זה בלב הכי בא עליך. אז אולי תחיה את המצב שבו אתה נמצא עד הסוף. אם תחיה אותו עד הסוף, לפחות תהנה מהרגע. אחרת, אתה נשארת תקוע. אתה כל הזמן מחכה למה אחר כך. ומה אחר כך? מגיע מנה ראשונה. אני לא אוהב אשכולית עם כאלה. זה... טוב, טוב, טוב. אני אחר מה יבוא אחר כך. מגיע הדגים, זה דגים עם קוצים כאלה. אני לא יכול לסבול אותם. טוב, בוא נראה מה יבוא המנה הבאה. בסוף, מנה הבאה, מנה הבאה. בסוף הגלידה מגיעה גם כן כבר נמסה. זה חיים אלה. לא נהניתי פה. זה התשובה. אתה יכול לקחת את האשכולית וליהנות ממנה כמה שהיא מראה. קח עוד אחד של הקטע. בוא נראה איך אני יכול. בוא נראה איך אני יכול. זה תנועת נפש. האדם חייב להבין שדרך הישר הראשונית שנתן לו הקדוש ברוך הוא, זה שהוא מסוגל להתאים את עצמו לכל מצב. הוא מסוגל להתאים את עצמו, לנשום, לנשום עמוק באותו המצב, ואחר כך גם ליהנות מאותו המצב. זה אומנות, אבל זה אומנות שהיא חייבת. יכולת ההתאמה הייתה תמיד יכולת יהודית מובהקת. לפני המלחמה, היו מנהיגי ציבור כאלה, שהם היו מטיפים מוסר לקהילות שלהם. מטיפים מוסר ברמה, מוסר קשה כגידים. אחר כך, כשעלו פה לארץ, הם הרגישו שהמלחמה והכאב והשכול עשו את האנשים חלשים יותר. אז המבינים מביניהם שינו את הסגנון. אז שאלו אותם למה, אז הם אמרו, זה היה מתאים שם. היום זה עולם אחר. זה נקרא אדם שמתאים את עצמו. אני צועק לא בגלל שבא לי לצעוק. אני צועק בגלל שהיה צריך כאן לצעוק. אני מלטף, לא בגלל שבא לי ללטף, בגלל שעכשיו אני רואה שזה מה שצריך. ואני יודע להעמיד את עצמי כל פעם במצב הנתון הנכון. זה אומנות, אבל זה אומנות יהודית. גם בזוגיות זה קיים מאוד מאוד משמעותי. יש לך גברים, חלק מהדברים אני אגיד ברמז, אבל אתם כולכם חכמים. יש לכם גברים שהם בתנועה כזאת, והוא עם שול בא, פסוק. מי אמר את זה? אלוקים. אז בדרך כלל אני אומר להם, הפסוק הזה אמר אלוקים לאישה. מה אתה מקשיב כשאלוקים מדבר עם האישה? זה שיחה אישית. זה לא ראה לך ואתה תמשול בא. זה מסר מסוים שהקדוש ברוך הוא אמר לה. זה לא ציווי, אין מצוות עשה מהתורה ואתה תמשול בה. יש אנשים כאלה שהם באים ואומרים, כן, פעם היו נשים כנועות, היום הרימו את האף כולם. אז אני אומר לו, פעם היו נשים אנלפבטיות. אתה גם רוצה אחת כזאת? נביא לך מסודן, אין שום בעיה. אם זה הבעיה שלך, אין שום בעיה. אבל אתה צריך לדעת כלל אחד מאוד פשוט. שכשבן אדם נכנס לו שכל, אז יש לו דעה. אתה לא יכול להגיד, אני רוצה אישה שיודעת לקרוא, יודעת לקרוא, חשבונות שמגיעים לבנקים, יודעת ללכת לבנק, יודעת לסדר עניינים, זה אתה כן מרוצה. מזה אתה כן מרוצה. פתאום כשזה מגיע, תשמעי לי, פתאום אתה רוצה להיות איזה שייח סעודי, שאומר וכולם עומדים לו דום, זה לא עובד ככה.
אני אומר שיש תנועה שבן אדם נתקע על איזשהו דבר, נתקע, ובאיזשהו שלב הוא בא ואומר, אני ככה נראה לי. אבל תיקח בחשבון את הדברים כמכלול, יש מכלול בתוך העולם. זה לא רק שחור לבן בהתאם למה שאתה. אתה צריך להתאים את המצב, להתאים את הדור, להתאים את האדם שעומד לפניך. זה לא ככה. אתה רוצה ככה כמו פעם, ושכל כמו של היום, וזה לא עובד. אותו דבר, זה גם בצד הנשי. הרבה פעמים האישה מחפשת לתפוס בנשיות שלה את הגבר. תפוס אותו, אני לא רוצה להגיד מילים לא יפות, אז אני אומר את זה ככה עדין. נסה לתפוס אותו, אתה לא זה, ככה, אתה לא זה, ככה. ואני מדבר מכאב, מכיוון שבמקרים מסוימים, שזה לא נכון על פי תורה, פתאום היא מרגישה שהוא לא שלה. היא מרגישה שהוא לא שלה. מה מתברר? שהיא שיחקה איתו כמו שדלילה שיחקה עם שמשון. היא עשתה כל מיני ככה וככה, אז ככה, אז תעשה ככה, וסחיטות רגשיות, וכאן, ולא, וזה, לא, אז תרגיש אותי, אז תבין אותי, אז בוא, ו... יש, זה נכון, אבל לפעמים זה... הוא כבר לא יודע איך לנשום, הוא לא מכיל את זה. אין לו את היכולת להכיל את זה. ופה צריכה להיות חוכמת נשים בנתה ביתה. נכון, אולי פעם זה היה מתאים. היום העולם הוא כזה פתוח. וכשאני אומר פתוח, אני מתכוון לפרוץ, ואני מתכוון למובן השלילי שלו. צריך לשמור את הבית. צריך לשמור את הקשר. צריך לשמור על המשפחה. צריך לשמור על הבעל. צריך לדעת עד כמה אפשר למתוח את החוט. זה, בוא נאמר, פעם שכולם היו כאלה מוסריים וכאלה צדיקים וכאלה קדושים וכאלה תיאורים, אז אתה יכלת להגיד, לא, אני באמת, אני אעמוד בכוח ולהיות אסרטיביות מושלמת, זה היה יכול להיות פעם. היום אם תדק את החבל יותר מדי, האנשים הם חלשים, אני אומר את זה בעדינות. לא, זה לא על פי תורה, זה שום הכשר אין לזה, אבל... הבן אדם הוא לא פה, והחוכמה צריכה להיות לא להגיע למצב כזה. וזה נקרא התאמה. ההתאמה לאדם, ההתאמה לדור, ההתאמה בכוח המילולי, ההתאמה בצעקה, ההתאמה אפילו אתה מעמיד איזשהו אולטימטום, זה צריך להיות בטוב טעם, זה צריך להיות יחסי. אין אצל האיש ואין אצל האישה. להתאים את הדברים לדור, להווי, לסגנון. אחרת זה נגמר לא טוב. זה לא בונה את הבית. זה, איך אומרים, אנחנו מפגינים כוחניות, כל אחד, הגבר או האישה, באותו התחום שהוא מרגיש חזק, אבל באיזשהו שלב, פתאום רואים שהפרפר לא נמצא לנו ביד. הוא חמק והלך לו. וזה אז, כשרוצים להחזיר את החבל אחורנית, לא תמיד זה אפשרי, לא תמיד זה עובד. ההתאמה הזאת היא כל כך טבעית. היום העולם בנוי, העולם מבין שצריכה להיות התאמה בהתאם לנסיבות, בהתאם למציאות. הנה אנחנו עכשיו בתקופת חורף. כמה ציפורים, כמה רבבות ציפורים עוברים ממדינות שונות ויורדים כאן בארץ, רבבות, באזורים שונים. אתם יכולים לראות את זה בשדות פתוחים, להקות שלמות. החקלאים לא יודעים מה לעשות, הם מגיעים לך, הם יכולים לגמור לך את השדה, בכלום. אז מנסים לעשות דחליל, מנסים לעשות יריות, לא עליהם, אבל הפחדה. גילו במשך השנים שיש עופות כאלה, עופות יותר ביתיות, ששייכות יותר לאזור פה בארץ, הם הפחדות עובדות עליהם. כשאתה מדבר על עופות שמגיעים תוצרת חוץ, לא עוזר להם שום דבר. יש יריות, יש פה, יש שם, הם באים, חסלים לך את השדה, בלי שום. אז המציאו איזשהו טיסן כזה, קוראים לו דחליל הנץ. זה בדיוק בנוי, נראה כמו נץ, הוא עושה את התנועות של הנץ, והוא עף ככה, והוא מגיע ללהקה שרובצת, והדבר הכי מעניין זה שכשהוא מגיע אליהם, הם מזהים אותו כנץ, הם קמים וברוכים, דוהים למרחוק מרוב פחד ממנו. מה התברר? שהחוש הטבעי, הפצצות של הבני האדם לא מעניינות אותם. וגם היריות לא, וגם הדחלילים לא, וגם לא המחיות כפיים שלהם. שום דבר. תביא לי משהו שטבוע אצלי בדם, הפחד הטבעי של העוף מהנץ, עם זה אני אוכל לשנות. תראו, כל דבר בנוי בצורה כזאת. אני יורד לתוך הרוס שלו, נכנסו לרוס שלו, מה אותו ירגיע, מה אותו ישנה, מה אותו זה, ואז אני יכול לשנות אותו מצוין. זה החוש היהודי. אנחנו חייבים לטפח אותו, הוא נמצא בנו, אנחנו צריכים לטפח אותו יותר. ההתאמה, היכולת להתאים דבר לדבר. אני אומר את זה כבדיחה פורימית. הגיע פעם אחת, היהודים תמיד היו מומחים לאסוף כסף. קוראים לזה שדר, השתבות שלוחה דרבנן. אז אחד, הירושלמי, מנסה לאיראן לאסוף כסף. הגיע שם לעיר, נו, איזה עיר חשובה שם, טהרן, כן. הגיע לה לעיר, והוא מפגש עם היהודים, והוא רואה את כולם עם פנים נפולות כאלה. שואל אותו, מה קרה? אומר, המלך גזר עלינו גזרה קשה, אם עד 30 יום לא נבצע את מה שהוא רוצה, הוא זורק אותנו מפה. מה הגזרה? מה העניין? אומר, יש איזה יהודי שהתאסלם, אלה הכי גרועים, הלך למלך, ואמר למלך שהיהודים יש להם קטע בספרות התלמודית שלהם, במסכת סופרים זה כתוב, טוב שבגויים הרוג. אז הוא הביא את זה למלך, תרגום וזה, ככה אתם אומרים על הגויים, טוב שבגויים הרוג. אם אתם לא נותנים לי פרשנות, הסבר למשפט הזה, שיניח את דעתי, אתם מגורשים מכאן. אז הם נכנסו למתח. אין להם פירוש, זה כתוב שחור על גבי לבן. אין להם מה לענות על זה. אז השדר הזה אומר, קחו אותי למלך. אמרו, מה זה סכנת נפש? אני אסתדר איתו. מה? מגיע למלך, אומר למלך, תשמע, היהודים והמוסלמים זה אותו דבר. מה, לא, מה אתה מתכוון? אומר, תראה, למוסלמים יש שבת, ליהודים יש שבת. לא באותו יום, אבל יש להם שבת. ליהודים יש חג הפסח, למוסלמים יש חג פסחה שלהם גם כן, יש. ליהודים יש צום יום כיפור, למוסלמים יש את הצום שלהם, רמדאן. יש, יש. אין הבדל בין יהודים למוסלמים. אלא מה? שמאז שאנחנו גלינו מהארץ שלנו, אין לנו סנהדרין. ואנחנו, אין לנו זכות לעסוק בדיני נפשות. אין לנו אפשרות להרוג בן אדם. המוסלמים הם על הארץ שלהם. להם יש סמכות להרוג בן אדם בנסיבות מסוימות. זה הפירוש. טוב שבגויים, מה הטוב שיש בהם? הרוג, שהם מותר להם להרוג, לנו אסור. הוא המלך שמע את זה, מצא חן בעיניו, השאיר אותם. הנקודה, היכולת לתמרן, זה סיפור של ספרדים. אני אספר לכם סיפור של אשכנזים. אבל בשביל זה צריך לדעת אידיש, אצל אשכנזים הכל ככה. היה איזה אחד, יחזיק אצלו בבית. משרתת, אתה לא יהודיה. היהודים היה להם סטייל, איך הם קוראים לגויה, איך הם קוראים? שיקצה זה כאילו משהו, זה כמו שקט, זה משהו בזוי. הבן של המשרתת הזאת היה איזה לויר חשוב. יום אחד הוא מגיע לבית של היהודים, והוא שומע שקוראים לאמא שלו שיקצה. הוא עשה עליהם תביעה בבית משפט, על ביזיון, על השפלה, על זה, על זה. אז הוא אז בעלת הבית שקראה, לא ידעו מה לעשות, בעלת הבית אמרה, אני הולכת לשופט, אני אסתדר איתו. היא מגיעה לשופט והיא אומרת לו, תשמע, זו המשרתת שלי. מה עושים עם משרתת? אומרים לה, תבואי לכאן, תבואי לשם, אני שולחת אותו לפה, שולחת אותה לשם. ביידיש לשלוח, קוראים לזה שיק, שיק, שיק. משיק צי ההר, משיק צי העין, אני שולחת אותה לכאן, אני שולחת אותה לשם, על שם זה אני קראתי אותה, שיק צי. אז זה על המשלוח. לא, לא, הוא פירש לא נכון בכתב התביעה, השופט שחרר. זה בשביל פורים, חבר'ה. לא צריך לזלזל באף אדם בעולם. באמת שלא. אבל מדברים פה על היכולת בחיובי להעביר מסר. היכולת בחיובי להעביר מסר צריכה להיות הרבה מאוד פעמים עם יכולת של אלטרנטיבה. אתה צריך למצוא את האלטרנטיבה שתצליח להשפיע על האדם, תצליח לשכנע את האדם, תצליח לקדם אותו. עד כאן דיברתי על כמה נקודות, קצת בהסברה. עכשיו אני רוצה לדבר בקצרה על, ככה בזריזות, 7 נקודות. בזריזות על ההיבט הזה של שמדבר עליו שלמה, והמה ביקשו חשבונות רבים. זאת אומרת, השם עשה אותנו ישרים, איך אנחנו נמנעים מחשבונות מיותרים. נקודה ראשונה, רעיון שכתוב בספר של תלמיד של אדמו"ר הזקן בעל התניא, רבי יצחק אייזיק מאומיל, הוא אומר ככה, הקדוש ברוך הוא עשה האדם ישר, כן. מהו היושר הפנימי של האדם? שיש לו אמביציה, שיש לו רצון, שיש לו חשק. יש דברים שמקהים לו את החשק. אם אתם רואים בן אדם נטול חשק, פתאום, אין לו, לא בא לו, לא מסתדר לו, אין לו שום רצון להתקדם, הוא אומר, זה בא מסיבה אחת. הוא השקיע את הרוס שלו יותר מדי. בהתחלת השיעור דיברנו על דברים בטלים וזה, זה בהמשך לזה. הוא השקיע את הרוס שלו ביותר מדי תחבולות ורמיות וקומבינות בדברים שהם לא נכונים, בדברים שהם לא נצרכים, בדברים שהם לא אמיתיים. האדם צריך להשקיע את עצמו, האמת שלו נמצאת ביושר. הוא היה יכול להגיע אליה במהירות, ובתנאי שהוא לא היה מסבך את המוח שלו בדברים שהם לא אמיתיים. דימרנו בהתחלה על יכולת הפלפול שצריכה להיות לאדם, היכולת לתמיין, אבל בכוח האמיתי של האדם, בפלפול האמיתי. אבל כשהאדם עושה קומבינות, מה שנקרא פוילשטיקס, מה שנקרא רמאויות וכל מיני, כדי להשיג פה קצת הנחה, שם קצת הנחה וזה, זה גורם למוח שלו עיוות. ואם אני אצעיר ככה, ואם אני אגיד להם ככה, ואני אביא להם טופס מזה, ואני אבקש מהרופא טופס מזה, וזה וזה וזה, ובסוף יעשו לי הנחה של 400 שקל. מעבר לחוסר יושר שיש בזה, יש בזה גם כן מחשבה שמתעקמת לאדם. נקודה שנייה קשורה ביכולת הלימודית שלנו. הרבי טוען באחד המכתבים שלו טענה פצצה, מפיל פצצה לעולם. הוא טוען שהאנשים יותר מדי משקיעים את עצמם בשיטות לימוד, בדרך לימוד. הוא טוען שכל אדם יש לו את הדרך שלו. ואני אגיד משפט, דרך הלימוד עם הלימוד. האדם רוכש את הדרך הלימודית שמתאימה לו ללמוד תוך כדי שהוא לומד. ואי אפשר להשוות מאדם אחד לאדם שני. אז הוא אומר, הוא לומד את זה מהפסוק שלנו, אלוקים עשה את האדם ישר, תתחיל ללמוד. ותפסיק לעשות חשבונות רגלים, אולי שאני אעשה ככה, אולי שאני אשב ככה, אולי שאני אשמע את הקורס הזה. תתחיל ללמוד דף אחרי דף, תראה איך הראש שלך מתיישר. למה אתה מחפש כל מיני שיטות? אתה מבזבז את הזמן. חבל, השיטות של ההוא לא מתאימות לך, אתה צריך את השיטה שלך. וכל אחד עם הייחודיות שלו. נקודה שלישית. יש לנו דומם, צומח, חי. הקדוש ברוך הוא ברא את המדבר למעלה, והוא אמור להשפיע טובה על החי ועל הצומח ועל הדומם. אם האדם נשאר למעלה ומשפיע עליהם, זה מצב טוב. אם האדם נמצא למטה ומחפש לקבל מהם תענוגות, מהדומם, מהצומח ומהחי, שיעשו לו את זה. שיהיה לו כיף מהם, שיהנה מהם, והוא שקוע בזה, אז הם משתלטים עליו. יש לנו פסוק שאנחנו אומרים אותו בקריאת שמע, ונתתי עשב בשדך לבהמתך. מוסבר בחסידות מתי השפע הגשמי בא לאדם באמצעות הדומם, הצומח והחי. השפע הגשמי בא לאדם כאשר הדומם, הצומח והחי מרגישים שהאדם מעליהם. אבל ברגע שהם מרגישים שהאדם שווה להם, או אפילו תחתיהם, כי הוא מקבל מהם, הוא צריך אותם, הוא מסכן אליהם, אז אומרים לו, עזוב, לא רוצה לתת לך. ואז נעצרים השמיים. ואז יש לו איזה שהם בעיות כלכליות, שהוא לא יכול להבין מאיפה הם באו. זה תלוי ביכולת של האדם, ברדיפה שלו, אחרי תאוות עולם הזה. אם הוא רודף אחרי תאוות עולם הזה, יורד לו כוח העם. הכוח שלו לשלוט בהם ולקבל מהם את מה שלהם יש לו לתת. נקודה רביעית, יש לנו אנשים שחושבים שכדי לעבוד על היצר הרע ועל הנפש הבהמית, צריכים, כמו שאומרים, לטפל בהם טיפול נמרץ. החסידות אומרת שהדרך הישרה שעשה אלוקים את האדם ישר, זה שתטפל, תעשה שרירים ליצר הטוב. והיצר הרע לאט לאט מאליו ייעלם. במקום להשקיע בלתת אגרופים ליצר הרע, תחזק את היצר הטוב, וזו הדרך הישרה. חשבונות רבים זה איזה קומבינות אנחנו עושים על היצר הרע. וזה מחליש אותך, מעייף אותך, ואחרי הכל אתה פתאום מגלה שאחרי כל הקומבינה הוא עומד לך מהצד ומחייך, הגעתי גם לכאן. חשבת שניצחת אותי, אתה לא ניצחת. עוד נקודה חמישית שהחסידות מדברת על הפסוק הזה, אלוקים עשה את האדם ישר, זה שהאדם הרבה פעמים, איך נגיד את זה בצורה עדינה, נמאס לו מעצמו, נמאס לו מהגוף שלו, בא לו רוחני, הוא רוצה רק עניינים קדושים, רק עניינים שברוח, רק עניינים נפשיים, נמאס לו מהחומר, נמאס לו מה... החסידות אומרת משפט כזה מעניין, תוקפה דגופה, אם אתה נותן לגוף את מה שהוא צריך לקבל, תוקפה דנשמתה, זה ביטוי בשיחה של הרב הרייץ, תוקפה דגופה, אם אתה נותן תקיפות לגוף, נותן לו את האוכל שלו, ואת השתייה שלו, ואת השינה שלו, ואת מה שהוא זקוק כדי להיות על עומדו כמו שצריך, אז אתה תהיה באמת משוחרר, הוא ייתן לך את כל הקרדיט לעסוק בדברים רוחניים, ואז תוכל להגיע גם לתוקפה דנשמתה, לתוקף הנשמה. וזה נקרא אלוקים עשה את האדם ישר. היושר של האדם זה שהוא נברא נשמה וגוף. תפסיק לתת אגרופים לגוף. תפסיק לתת לו, בא אליי איזה פעם אחת בן אדם, הוא אומר לי, עשיתי הרבה עבירות, הרב תן לי תיקון. אז אמרתי לו משהו, בהתאם למה שהוא סיפר. אמר לי, הרב, איפה הגלגולי שלג? איפה התעניות? תן לי להרגיש שאני עושה משהו. יש לפעמים שהאדם מרגיש שהוא רוצה להרגיש שהוא סובל על משהו שהוא עשה לא טוב. זה ידוע גם בפסיכולוגיה, שהרבה פעמים ילדים מאנישים את עצמם כשהם עשו משהו לא טוב, כדי שהם ירגישו את תחושת הכפרה הפנימית. זה תחושת נפש שבאדם זקוק לה. החסידות טוענת שהיום העשייה שלך החיובית היא... הכפרה האמיתית. תעזוב את כל העבר, תעזוב את כל הרע, תתקדם הלאה בצורה בונה. עוד נקודת מבחן שאנחנו יכולים לזהות בני אדם. הרבי מביא את זה בשיחה. אלוקים עשה את האדם ישר. איך תדע אם הוא ישר? אם תראה בן אדם שענייני נפשות מאוד מאוד חשובות לו, חשובים לו, חס וחלילה לא להרוג אף אחד בכביש, לא זה. אבל ענייני ממון, הוא יכול להיכנס פה לממל, לעשות פה שירותים, בלי לשים 5 שקל, חופשי, אין לו שום בעיה. אין לו שום בעיה, שום שטויות. ברכב הוא ידאג, לא, אסור, תשים חגורה. ענייני נפשות חשוב. ענייני ממון בין האדם לחברו, בקטנה, לא נוגע לו בכלל, זה סימן שהוא... הוא במצב של חוסר יושר אמיתי. היושר הראשוני שברא הקדוש ברוך הוא את האדם, זה שהממון והנפשות שווים אצלו באותה מידה. אני לא אגע בכסף של אף אחד, זה לא שלי, לא אגע בזה. וזה חמור אצלי כמו להרוג בן אדם, זה חמור אצלי. זה אסור וזה אסור. בלי לעשות חלוקות בהתאם למה שמרגש אותי יותר, ומנוגע למה שמפחיד אותי. ומילה האחרונה, נקודה השביעית, אלוקים עשה את האדם ישר. זה עבודת הצדיקים, ועמך כולם צדיקים. אבל לפעמים כשהבן אדם מרגיש שהוא צריך להשלים, אז הוא צריך גם לנטר ולקפוץ. לא תמיד זה ללכת שלב אחרי שלב. לפעמים צריך מעבר לזה. ואני רוצה לסיים רק בסיפור קטן. היה אחד חריף מאוד, עוד בילדותו היה חריף מאוד. קראו אותו רבי השל. השל זה היה שמו.
אשל, היה הרב של השח והטז, היה הרב של קרקה, היה מאוד 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 פלפל כזה, עוד בילדותו. הוא גדל בבית עני מאוד. יום אחד, באירופה, זה היה משהו מיוחד, אבא שלו הביא שקית עם 7 תפוחים יפים, מריחים. הילד הזה לא הצליח להתאפק. 7 תפוחים היו בשביל שבת, אבל הוא לא הצליח להתאפק. כל יום בשקט גנב תפוח אחד ואכל אותו בסתר. הגיע שבת, אבא פותח את המקום איפה שהתפוחים היו, והוא רואה שנשאר רק תפוח אחד. השלה! השל! איפה התפוחים? יש רק ילד אחד בבית. איפה התפוחים? מי אכל? אני אכלתי. אמא אכלה. מי אכל? אשל. לא, אשל, אני למדתי בחיידר, שכשיעקב אבינו היה בדרך שלו לברוח מעשיו, הוא הגיע למקום המקדש, הוא הלך לישון. אחרי הרבה שנים שהוא לא שכב לישון. כדי לשמור על עצמו הוא שם אבן. והאבנים רבו ביניהם. כל אחת רצתה שהצדיק יישן על הראש שלה. ואז הקדוש ברוך הוא עשה נס וחיבר את כל האבנים. אשל אומר לאבא, אבא, אתה מבין, אתה לא אכלת הרבה זמן תפוחים. התפוחים רבו ביניהם על מי אבא יברך שהחיינו וקיימנו והגיענו. הקדוש ברוך הוא צירף אותם לתפוח אחד. האבא אמר לו, הרעיון יפה, אבל איך אומרים, בינינו, פעם הבאה תבקש רשות. אבל אני רוצה להגיד לכם, משהו בהקשר שלנו. מי שהולך ישר, לפעמים הדרך הישרה נראית דרך ארוכה. אז אני רוצה להגיד לכם שאחרי שאתה מתחיל את הדרך הישרה, אז הקדוש ברוך הוא מתחיל עם קיצורי דרכים. הוא מאגד לך כמה אבנים ביחד, עושה מהם אבן אחת, כמה אבני נגף. הוא מאגד לך את התפוחים שיהיו אחד שתברך שהחיינו. הוא מאגד לך את החיים שיהיו, הבעיות שיהיו יותר קצרות ושהטוב יהיה יותר ארוך. אני מבקש ממך רק דבר אחד, תהיה מוכן ללכת ישר. תתחיל, כשתבוא, תתחיל לטפס ויהיה לך קשה, אני אביא מעלית, אוטו קומנדו, איך קוראים לזה שמטפס? קומטקר, יעלה, ירים אותך, יקדם אותך, אבל תתחיל, בוא נראה אותך מתחיל בתנועה של תמימות, של יושר, ואת כל השאר תשאיר לי. אם אתם רוצים, בואו נתחיל את המסע.